שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה ערבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
ערב טוב. זה ערב מיוחד שיש גם צלילים נעימים בחוץ של גשם. ראוי שנתפלל שזה הגשם הטוב הזה ימשיך ויתמיד. כרגע זה נראה כמו דוגמית. לפעמים נותנים דוגמית בשביל שנוכל להתגעגע. רבי נחמן מביא בספר המידות, מה שמובא בגמרא, שביום הגשמים הישועה פרה ורבה. יש טוב בעולם שמתגלה בימי הגשמים. אנחנו מתחילים עכשיו בפרשיות השבוע את הפרשות העוסקות ביוסף הצדיק. מעניין הדבר שלכלל האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, בספר בראשית יש 6 פרשות. וליוסף לבדו יש 4 פרשות. להבין את המקום המיוחד שתופס את הדמות הזאת. נביא עבדיה אומר, היה בית יעקב אש, ובית עשיו לקש, ובית יוסף לאהבה. זאת אומרת, האש הטובה של יעקב צריכה לאהבה לפעול את פעולתה הטובה. כשרש"י מתחיל לבאר את הפרשה, את פרשת וישב, הוא מביא 2 משלים. אני אומר אותם בקצרה ואחרי זה נפרט אותם. אומר משל, למי שעבדה לו מרגלית יקרה בתוך החול. אז הוא מביא כברה, כברה זה מסננת גסה, מסננת גדולה. הוא מתחיל לסנן ערימות של חול. עד שהוא מוצא את המרגלית, הוא בעצם זורק את כל ערימות החול, הוא לא צריך אותן. משל נוסף שהוא מביא, יש שיירת גמלים עם פשטן, והפחמי, אותו אחד שיש לו את החנות של פחם כנראה, או זה הנפח, אומר לאן ייכנס כל זה, כל הפחם הזה. אז בא איזה פיקח ואומר לו, ניצוץ אחד יוצא מהמפוח שלך, ומחלה את כל הפשטן הזה. אז בואו ננסה לברר את היחס בין המשלים הללו וגם מה הם תורמים לנו להבנה אל חיינו. המשל הראשון על המרגלית שנאבדה בחול. יש פעמים שאנחנו בחיפוש מתמשך, אנחנו הולכים לסדנאות, אנחנו קוראים ספרים, אנחנו עוברים התנסויות, והרבה פעמים הנקודה היא למצוא את המרגלית שלנו, את העניין שנוגע בנו. כי כשבן אדם מזהה את העניין שלו, את העניין ששייך לשורש נשמתו, אז אחרי זה הוא יכול להתעצם עם זה, הוא יכול להביא אל תוך זה חידושים, הוא יכול לפתח בזה רעיונות, הוא יכול להעמיק בזה, ויכול לעזור עם זה לאנשים. רק צריך את עשיית הדשמי, את החיפוש, למצוא את המרגלית שלנו. זה גם אומר משל אדם שעבדה לו מרגלית בחול. זאת אומרת, היא הייתה שלו והוא מחפש אותה. בכלל, כל החיפוש שלנו זה חיפוש אחר דבר מה שידענו בעבר ושכחנו אותו. איזשהו ידע קדום, איזשהם הבנות שהיו לנו משנים קדמוניות, ונשכחו מאיתנו, ואנחנו יוצאים לחיפוש, לאתר ולגלות את אותם הבנות. והחיפוש יכול לקחת שנים. הרבה פעמים אנחנו גם מגיעים להישגים בתחומים שונים, והתחושה הפנימית שזה עוד לא המרגלית שלי. ברגע שבן אדם מוצא את המרגלית שלו, זה לא שהוא צריך לזרוק או לזלזל בכל הדברים האחרים. בדרך ממילא הוא כבר לא מתעסק איתם. ברגע שבן אדם מוצא את מה שהנפש שלו חיפשה, וכשהוא מזהה את הדבר הזה, אומר, מתפשט לו חיוך על פניו. אז זה העניין של למצוא את המרגלית. ואף פעם, חלק מהעניין של אין ייאוש בעולם כלל, זה לא להתייאש מלמצוא את המרגלית שלנו. רבי נחמן אומר, שיש אנשים שהם מוכנים לוותר, להתייאש כבר ולמצוא את העבודה שלהם, העיקר שהם ימצאו משהו. רבי נחמן, ראוי להמשיך להאמין ולחפש, לפעמים גם בדרך של התנסות ותהייה, עד שנמצא את הנקודה, את המרגלית המיוחדת שלנו. המשל השני הוא על שיירת גמלים שנוסעת עם הערימות פשטן. הפשטן מסמל בשפת הסוד את הלא טוב. אין בעיה, לפעמים יש פשטן בהקשר תזונתי, שמעתי זרי פשטן או הרגים פשטן, זה בסדר גמור. ובכל אופן, בשפת הסמלים, כמשל, הפשטן מסמל את הלא טוב. אז מדובר שם שמגיעה שיירת גמלים מלאת פשטן, ושואל את עצמו האדם לאן כל זה ייכנס. זאת אומרת, איך אני אתמודד עם כל העוצמה או הנפח העצום של הלא טוב. אז נאמר שם שבא פיקח אחד ואומר לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ושורף את הכל. הפחמי, או כמו שזה לפחות נראה לי הכוונה היא לנפח, הוא יודע שיש ניצצות שיוצאים מהמפוח שלו, רק הוא לא יודע שניצוץ אחד שלו, ניצוץ אחד אמיתי, עוצמתו רבה יותר מכל אותה רמת של פשטן, שהיא מהותית יותר, שהיא עוצמתית יותר. והפיקח זה אותו אחד שבא ויש לו את הראייה הרוחנית הנקייה. מישהו שיבוא ורק צריך לומר לנו לא להתפעל ממה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים אנחנו רואים. רק לבוא אותו מורה שיאמר לנו פשטות, אין מה להתפעל, כי ניצוץ אחד ממהות הלב שיצא הוא לאין ארוך מכל הדברים האחרים. וחלק מאותו ניצוץ התגלה ליוסף כבר בראשית חייו, שיוסף חולם את החלומות על איכותו המיוחדת. יש בן אדם שהוא מגלומן, יש בו תחושות גדלות מיותרות, זאת אומרת שאליהם באחיזה. יש בן אדם שהוא שומע את הקריאה של נשמתו, שהוא באמת נועד לדבר גדול. הוא בפשטות מספר את זה לאחד, היה ראוי אולי לנהל דיון על הטקט של יוסף, או מה הוא מנסה להשיג מזה שהוא מספר להם את זה. רק בפועל, כשהוא משיח להם על גדולתו, נוצרה אצלהם קנאה גדולה. והקינה הזו מובילה אותה למכור אותו. ובואו נחשוב לרגע מה עובר על יוסף שהוא מודע לגדולתו. זאת אומרת, מודע לאיכויות הנפלאות שטבע בו הקדוש ברוך הוא, שיום אחד הם יצטרכו להתגלות בעולם. מה התחושות שלו של יוסף כשהוא נמצא בבור? שמי שנמצא בבור הוא בעצם אומר, אולי דמיינתי, אולי זה לא יבוא לידי ביטוי. ובעיקר יש פה נקודה יותר כואבת, שכשהאחים זורקים את יוסף לבור, הם בעצם מבזים אותו. לבזות מישהו זה בעצם לא לראות את הערך שלו. אחד הדברים הכי משמעותיים שגורמים לנו לאבד את יופיינו, אומר המדרש, פחד גורם לאבד את היופי, והזדהות עם הביזיון. זאת אומרת, זה שבן אדם אחר מבזה אותי, אני עוד לא הופך להיות מבוזה. רק ההסכמה שלי להזדהות עם המילים הלא טובות של הזולת יוצרת את הפעולה השלמה, חס ושלום. אלו שני הדברים העיקריים, פחד, כשקיים פחד בעולם, כשקיים פחד בעולמו הפרטי של בן אדם, הוא מפסיק לראות את היופי ואת ההרמוניה שיש סביבו. אחד הדברים שרבי נחמן גם מתאר אותם, כשפחד מתרחש בליבו של אדם, הוא כבר לא קשוב. אחד הדברים הכי עיקריים שנפגע כתוצאה מקיומו של הפחד, זה שאין קשב. אני רוצה לצטט בהקשר הזה פסקה מתוך מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, שמתואם המצב שהוא נמצא ביער באיזשהו מקום עם עוד בן אדם שהוא פגש ביער, והם בלילה שומעים קולות של החיות ושל העופות, קולות מפחידים מאוד. בתחילה זה נשמע להם מאוד מפחיד והם לא מסוגלים בכלל להקשיב, עד שבכל זאת כשהם מצליחים כן להקשיב, הם שמעו שזה הייתה המוזיקה הכי נפלאה שהם שמעו בחייהם. אני אקריא לכם את זה עכשיו, תנסו להיות קשובים איך רבי נחמן מתאר את זה, שקודם כל זה פחד גדול מאוד, ונשמע להם ההפך מהרמוניה, נשמע להם צרמוניה, לא צרמוניה, פחד גדול מאוד זה מעלה בהם, והם לא מצליחים להקשיב, ואחר כך כשהם מצליחים להקשיב, זה הופך להיות הדבר הכי מדהים שהם שמעו בחייהם. אני קורא את זה. בלילה שמעו כל החיות שכולם שואגים ואומים בקולות משונות. צריך להתייחס בסופלנות לעברית שלפני 200 שנה, שרבי נתן תרגם את זה מיידיש לעברית, שעוד לא היה בכלל ספרות עברית. שכל החיות והעופות כולם נתנו בקולם. אריה היה שואג והלוי אומר בקול אחר. והעופות מצפצפים ומקשקשים בקולם. וכן כולם עומים בקולות, ובתחילה נזדעזעו מאוד. ולא ייתו אוזנם אל הקול מחמת הפחד. אחר כך ייתו אוזנם ושמעו שהוא קול נגינה וזמרה נפלאה ונוראה מאוד. וייתו אוזנם יותר ושמעו שהוא קול זמרה ונגינה נפלא מאוד מאוד. שהוא תענוג נפלא ועצום מאוד לשמוע זאת. שכל התענוגים של העולם כולם כעין ואינם נחשבים ובטלים לגמרי נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת. ודיברו ביניהם שישארו כאן, כי יש להם לאכול ולשתות, ומתענגים בתענוג נפלא כזה שכל מיני תענוגים בטלים כנגד זה. אז הדגש או העניין שבגללו הקראתי את זה, זה לא רק לתאר את התענוג הנפלא שהם חוו, אלא בעיקר את החלק המקדים לכך, שהם בהתחלה ובתחילה נזדעזעו מאוד ולא ייתו אוזנם אל הקול מחמת הפחד. אז פה רומז לנו רבי נחמן שכשעולה הפחד נעלם הקשב.
מי זה הנזדעזעו? מי
שני הגיבורים שבסיפור, יש פה צמד אנשים, שלא נספר עכשיו את ההקשר שלהם, שהם נמצאים באיזה מקום ביער, והם שומעים את הקולות הללו. הקולות הללו כל כך מפחידים אותם, והם לא פנויים לקלוט מה יש שם. אחר כך בכל זאת הם מקשיבים, אומרים, וואו, איזה דבר מדהים. וזה הזכרתי בהקשר שיש שני דברים עיקריים שפוגעים ביופיו של אדם. מה זה יופי? יש לדבר על זה כמובן בהיבט של אסתטיקה, אבל יש גם יופי במובן הזה שאור הנשמה בוקע בפנים. אז אדם הוא יפה, יש לו חן. זה לא במקום טיפולים אחרים, רק גם טיפולים אחרים לא יכולים להיות במקום זה. זאת אומרת שכשיש את החן ואת היופי, שאור הנשמה בוקע בפנינו. ושני הדברים העיקריים שמכחישים את זה, המילה להכחיש, בלשון הקודש זה גם לשקר, אבל גם בלשון חולשה, כמו שאומרים, גבינה כחושה, או פרות כחושות. אז הדבר שמכחיש את היופי הזה, זה ההזדהות עם הביזיון והפחד. הפחד מונע מאיתנו את הקשת. והביזיון זה גורם לבן אדם כבר לא להאמין בנקודת האור שבתוכו. גורם לאדם לא להאמין בנקודת האור שבו. ויוסף, יש שיר מאוד יפה של זלדה, היא קוראת לו, יצא יפה כשחר מביזיון הבור. שיר שאני מאוד אוהב אותו, אין אותו לפניי כרגע, היא קוראת לו אלומת געגועים. יצא יפה כשחר מביזיון הבור. זאת אומרת, שיוסף מבין, תודה רבה, שכל ההתרחשויות שהוא עובר, הן לא פוגמות בייעוד שלו. הוא מבין שזה חלק ממה שמוביל אותו אל הייעוד שלו. ויוסף הוא אמן החלומות. אמן החלומות, ופה אני רוצה להזכיר את המילה חלום בהקשר של ייעוד. לפעמים שואלים בן אדם מה החלום שלך. על מה אתה, לאן היית רוצה להגיע. אמרנו פעם באחד השיעורים שזה בדרך להגשמת החלום זה לקחת את המילה חולם או חלום ולהרכיב אותה באופנים שונים, את כל המילים האפשריות מהמילה הזאת. אז יש לנו חולם, לוחם, חומל ומוחל. אם יש עוד מילים אפשריות, הן כמובן יתקבלו בברכה ונכניס אותם לתוך התבשיל. דבר ראשון זה שבן אדם יהיה בקשר עם החלום שלו. את זה לחשוב אודותיו, להגוד בו. זה בעצם גם להסכים להיענות לשליחות שלנו, להסכים להיענות לגדולה שלנו. הגדולה זה לא במובן של גאווה. גדולה זה במובן של ייעוד. במובן שנועדתי להביא איזושהי מנת אור לעולם. יש שלב גם בסיפור הזה של בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, שגיבור הסיפור מפתים אותו לחזור, שיעזוב את החיפוש שלו. אבל הוא נזכר שאיש היער גם לא צריך לתפוס את ההקשר, רק איזושהי דמות מופלאה שהם פוגשים, שאומר לו, תלך אל מקום פלוני, שם תגיע לגדולה שלך. הוא תופס את זה במובן של גדולה, במובן של ייעוד. הוא ממשיך לדרכו. אז החולם הוא בקשר עם החלום שלו. והוא מאמין בטוב שהוא נועד להביא לעולם, שנועד לעבור דרכו. ואת הקשיים בדרך, הוא רואה אותם כנקודות מחזקות, כנקודות שמעשירות את ההתנסות שלו, כנקודות שמעצימות את עולמו הנפשי הפנימי. והחולם הופך להיות ללוחם. לוחם במובן של התמודדויות עם מה שקורה. על יוסף נאמר שהוא איש מצליח. מה זה איש מצליח? שורש המילה מצליח זה צלח. בן אדם יוצא לדרך ופוגש קושי ומכשול. אדם מצליח צולח את המכשול. זה המושג מצליח בלשון הקודש. הוא רואה מכשול, הוא פוגש מכשול והוא צולח אותו, הוא ממשיך להתקדם ביעדים. אז אם ככה, אדם לא מצליח, או ננסח את זה ככה, ברור שמכשולים זה חלק מובנה מהדרך. רק בגלל זה הוא נקרא מצליח, שהוא צולח את המכשולים שבדרך. אז אם ככה, אדם לא מצליח, כשהוא רואה את המכשול הוא נסוק לאחור. רק יש פעמים שאדם רואה מכשול ונסוג לאחור לא בגלל חולשה, אלא כי אין לו שום בהירות אודות היעד שלו. החלום שלו לא ברור לו. הוא אומר, יש מכשול, זאת אומרת, הוא מוכן, יש מי שמוכן להירתם, להתמודד עם היעדים, להתמודד עם הקשיים, רק אין לו שום בהירות. ומי שינחה אותו, שבאמת זה עדיין, גם שהחלום שלו יהיה ברור לו, וגם כשהוא רואה את זה כמכשול. ולכן אחד הדברים לא יכול להיות סאונד מושלם מזה, לחיים לחיים. זה יצרנו דיסק מיוחד של פה, כן, פה נמדד גם היתרון הגדול של השבט פה באוהל. אני מניח שבקומה מתחת לא שומעים את הסאונד הנפלא הזה. הגשם, רק נאמר שעניינו, אחד הסיבות שהוא נקרא גשם, שהוא מגשים את הפוטנציאל הטמון באדמה. יש בה באדמה פוטנציאל שרוצה להתגלות, והגשם בא ומגשים את זה. שאלה מה בן אדם יכול לעשות בשביל שתתבאר לו המטרה או יתבאר לו החלום. זה תהליך של בירור הרצון. כי באמת אחד הדברים שהכי כואבים שבהם אנשים נפגעים בילדותם, שהם איבדו קשר עם הרצון שלהם. ואפשר לעשות תהליך שאני לא יודע להנחות אותו באופן מצוי, אבל הוא קיים בעולם של להיזכר ברצונות. אז נחזור לעניין של הלוחם. אז להיזכר ברצונות זה גם להיזכר בחלום. זה להיזכר בייעוד. הלוחם הוא מתמודד, הוא יודע להתמודד, הוא יודע לצלוח את הקשיים, והדבר היפה שאנחנו לומדים מיוסף, הוא יודע גם לנוס. על יוסף, שהיה לו את הפיתוי עם אשת פוטיפר, כתוב היה נוס החוצה. במילים אחרות, יוסף הוא הלוחם. רק יש פעמים שהוא מבין שההתמודדות, יש פעמים שההתמודדות היא פנים אל פנים בהסתערות, יש פעמים שההתמודדות, יצא לי המילה התבודדות, זה גם בסדר. שההתמודדות זה לעשות צעד לאחור. ולכן במילה ניסיון יש את המילה נס. נס בלשון הקודש זה גם אירוע על טבעי וגם דגל. איזה שיר מופיע המילה נס בהקשר דגל? סיוט ציון הנס ודגל. עכשיו, כשבן אדם עומד בניסיון, בדרך כלל ניסיון, תודה רבה. עכשיו הגענו לארבע כוסות, זה סימן טוב. חיים לחיים. עצם העמידה בניסיון זה להשתמש במימד הרוחני שבנו העל-טבעי. כביכול, טבע, יש המושג טבע, לפעמים זה בא לתאר מימד גבוה ולפעמים מימד נמוך. בהקשר החיובי טבע, זה ההפך מכל מה שמעובד או נפגע בידי אדם. אם אני יוצא לחק הטבע, או שהמאכל, או הלבוש הזה הוא מאוד טבעי, או התנהגות טבעית. זה במובן הגבוה. במובן הנמוך טבע זה בן אדם שלא עשה עיבוד לתשוקותיו ולתאוותיו. זאת אומרת שהטבע אומר לו להיענות לאותה תשוקה או לאותו, או לאותו פיתוי שייתן לו אמנם תמורה מיידית למשהו עכשווי, אבל ירחיק אותו מהייעוד, ירחיק אותו מהחלום, ירחיק אותו מהמקום שאליו הוא מכוון. וכשבן אדם עומד בניסיון, אז הוא עולה על נס. זאת אומרת, הוא מתעלה ומתרומם מדרגה אחת מעל המקום הקודם שהוא היה. ועצם העמידה בניסיון זה עצמו נס, כי זה בעצם בחירה במשהו על טבעי. המימד הטבעי שבנו תמיד ימשוך אותנו להיענות לאותו רובד נמוך. ודובר פעם שסוד העניין של להתאפק. מה זה להתאפק? לפעמים שומעים לבן אדם להתאפק, לא לעשות את זה ולא לעשות את זה, זה מאוד מתסכל, כי זה בעיקר עיסוק במה לא לעשות. שורש המילה להתאפק זה אופק. כשבן אדם יש לו אופק, זאת אומרת ייעוד שאליו הוא רוצה להגיע, זה נותן לו את הכוח להתאפק. להתאפק ממה? מאותו דבר שייתן לו תמורה מיידית, רק ירחיק אותו מהדבר שהוא באמת רוצה, מלהגיע אל אותו אופק. כשבן אדם יש לו אופק, הוא מקבל את הכוח להתאפק ונעשה לו אפיק. אפיק זה נתיב זרימה. נתיב זרימה זה בעצם לקדם אותו מהמקום שבו הוא נמצא, אל המקום שבו הוא מעוניין להיות ומעוניין להגיע. ויוסף הוא אמן האיפוק לכל אורך הסיפור שלו. גם סטודנט שיש לו מבחן שחשוב לו, הוא יקר בעיניו, הוא גם מתכונן אליו, רק הוא רוצה לבוא עירני למבחן, ואומרים לו, אחי, יש אחלה מסיבה הלילה. והוא כבר מכיר את עצמו, שאם הוא הולך למסיבה, מה יהיה מחר בבוקר? ילך היום. וכשהוא מוצא, אז בגלל שברור לו היעד, זה לא קשור בפחד, קשור ביעד ברור, הוא אומר, עוד יהיה זמן למסיבות. לא עכשיו, זה לא העניין, זה לא... רוב התאוות שמפילות את האדם זה לא עצם התאווה שהיא בעייתית, אלא העיתוי שלה שהוא בעייתי. בבקשה. הוא סיפר אותם בתום לב, והוא הבין שהוא נועד לגדולה. כי אנחנו רואים מיד שאבא שלו אומר לו, אבו נבוא אני ואימך ל...
כן, זה אחרי שהוא סיפר לאבא, אחרי שהבין
סיפור לאבא. אבל כשהוא מספר את זה לאחים, למה הוא מספר להם? אני לא יודע לענות. אני מניח שהוא... אמרנו בתחילת הדברים שאנחנו יכולים לטעות על כך, אולי זה לא היה הכי טקטי, אבל הוא ראה צורך לשתף אותם. הוא ראה צורך, יהיה מי שיאמר, שדווקא בזה שהוא שיתף אותם, זה גרם לקנאתם ולשנאתם אותו.
זה גרם
להתגשר. טוב.
זה
לא
כן. טוב, תצטרכי לחפש... יש לחכות ויש לחפש, את הביור. אז הלוחם, יש פעמים שהוא משתמש בכוחותיו להסתער, ויש פעמים שהוא משתמש בכוחותיו לסגת. יש פעמים שהוא לומד להתאפק, ותמיד להתאפק זה לשמור את האנרגיה למשהו גבוה יותר. ולכן איפוק אמיתי זה לא הדחקה אלא התמרה. איפוק אמיתי זה לשמור את הכוחות ולהתמיר אותם למימד הרבה יותר גבוה כשהאופק ברור. ויוסף הוא חווה כמה נקודות בסיפור חייו שגורמות לו כביכול נסיגה. הוא מספר לאחים והוא נמכר. הוא עומד בניסיון מול אשת פוטיפר ונזרק לבית האסורים. אומר המדרש שבבית האסורים יוסף היה עושה התבודדות, ממש מתוארים המילים הנפלאות שהיה מבקש הקדוש ברוך הוא שייתן לו כוח ויסעד אותו בכל הפעולות שהוא עושה. רבי נחמן אומר כשבן אדם יש לו התבודדות, אז הוא אומר אם בן אדם זוכה שיש לו שעה אחת ביום לב נשבר, אז ממילא שער היום יהיה בשמחה. במובן הזה, אם בן אדם נותן זמן למה שכואב לו, למה שמעיק עליו ומה שיושב עליו, הוא משתף בזה את השם יתברך, אז הוא פנוי מבחינה נפשית להיות נוכח בשער הזמן. כי אם בן אדם לא מתחם את הדאגות שלו ונותן להם מקום באותו בזמן מסוים, אחרי זה הדאגות פוגשות אותו במשך כל היום. בלימוד ובתפילה, במקלחת ובמנוחה, במפגשים האישיים ובארוחות, בכל דבר. ואחד הדברים שבהם אנחנו רואים את יוסף כאדם שמח, זאת אומרת, יוסף ידע לתת זמן לכאב שלו מדי יום. הוא ידע את הסוד של הכל לטובה וגם זו לטובה. אומרים אגב, מה ההבדל בין הכל לטובה לגם זו לטובה? הכל לטובה זה אמירות שמופיעות בתלמוד, אחד בשם רבי עקיבא, אחד בשם נחום איש גמזו. הכל לטובה זה הרבה פעמים מילים מתאימות שבהם אני מנחם את האחר. מלוכי אל תדאג, הכל לטובה. עד שבן אדם פוגש את הבעיה האישית שלו. ושם כבר אין לו ציור, אין לו דמיון, איך זה יכול להיות לטובה. אומר, באמת, כל הדברים המוכרים והידועים, הם יכולים להיות לטובה. אבל לא העניין שאיתו אני מתמודד. ובנקודה הזו אומרים לו, גם זו, בעיה הספציפית הזו שאין לך שום ציור, איך היא פועלת לטובה, גם זו לטובה. וגם בתוך מצבים שכאלו, כמו יוסף בבור בבית האסורים, יוסף יודע את הסוד. הסוד הוא להיות במיטבך. ברגע אחד זה יכול להסתיים. ברגע אחד השערים ייפתחו. יש פעמים שבן אדם נפתחים לו כל השערים, אבל הוא פיתח כזה כובד, כזו עצלות, בתוקף הנסיבות שכבר קוראים לו, אומרים לו, בוא, אל גדולתך. אומר, מה קרה לכם? תבואו פעם אחרת, עכשיו אני נח. זה סוד גדול להיות במיטבנו במצבי הביניים. מה זה מצב ביניים? כשאדם לא יודע באמת מה הולך להיפתח מהעניין הזה, אז הוא כבר לא מעריך את עצמו כראוי. לא בפעילות הגופנית שהוא עושה להיות במיטבו, במיטב כושרו. במיטב כושרו השכלי, האינטלקטואלי, האסתטי, בכל היבט שהוא. הוא נמצא בחוויה של שלפצך. שזה תרגום של המילה סוחבים. אומר, אין בשביל מה להשקיע להתלבש כראוי היום. כראוי, כוונתי לומר, לא בגידור, אלא במכובדות, כמו אדם שהוא בערכה גבוהה, בערכה עצמית גבוהה, שהוא בדרך לגדולתו. והוא לא מוצא עניין לטפח את כושרו, את עשייתו בתוך המציאות האפרורית, במצב הביניים שבו הוא נמצא. ויוסף מלמד אותנו את הסוד, להיות במיטבו גם במצבי הביניים. הוא לא יודע מה אם זה ביניים, הוא לא יודע מתי זה ייגמר. 12 שנה אומרים חז"ל שיוסף היה בבית האסורים, בנקודה הזאת. ונאמר עליו גם בבית האסורים איש מצליח, נושא חן בעיני כל רואיו. ואחת הנקודות של יוסף בבית האסורים, כאיש שמח, אנחנו למדים מזה שהוא מסוגל להתעניין במצבו של האחר. לפעמים אדם כל כך כואב את מצבו שלו, שהוא לא פנוי לראות שהאחר כואב, וגם אם הוא קולט שהאחר כואב, הוא לא פנוי להתעניין בו במה שעובר עליו. ומאיפה אני יודע שיוסף היה אדם שמח בבית האסורים? ותזכרו שדיברנו קודם שהוא לא היה שמח במובן שהתעלם ממה שכואב לו. היה לו שעה אחת ביום. הוא הכיר ליקוטי מוהר"ן, הייתה שרבי נחמן להתבודד. שעה אחת ביום שיהיה לו לב נשבר ושאר היום יהיה בשמחה. היכולת שלו לראות את שרי פרו, את שר האופים ואת שר המשקים, שהם מוטרדים מאוד, ולשאול אותם, מה קורה לכם? למה אתם מוטרדים? ספרו לי את אשר על ליבכם. והם בוחרים לספר לו את חלומותיהם. זאת אומרת לזהות אותם כלא בטוב, לשאול אותם מה מעיק עליהם, ולהציע אוזן קשבת לשמוע את אשר על ליבם. וזה הכוח של יוסף. ברגע שבן אדם יודע לתת לעצמו את מה שצריך, הוא גם פנוי לתת לסביבתו את מה שצריך. שלמה המלך אומר, גומל נפשו איש חסד, ואוכר שערו אכזרי. רק לפני זה נזכיר סיפור שמופיע אצל חכמנו, שהילל הולך עם תלמידיו. ואז הוא בא להיפרד מהם שלום, אומר להם, אני הולך לקיים מצווה. שואלים אותו איזה מצרות או שהוא הולך לאכול. אומר איזה מצווה, אומר, גומל נפשו איש חסד. אני הולך לדאוג לנפשי, להזין אותה כראוי. עכשיו, גומל נפשו איש חסד, זה מי שנותן לעצמו את המזון הראוי לו, שמה שיזין אותו ברוחניות ובגשמיות. כל מה שממלא אותי ומעשיר אותי ומרומם אותי, שאני נותן לעצמי את צרכיי, גם הפיזיים, גם האינטלקטואליים, גם הרוחניים, זה גומל נפשו איש חסד. נאמר כך, גומל נפשו איש חסד, ואוכר שערו אכזרי. הפירוש המילולי של זה, אוכר שערו, זה מישהו שהוא מתנכר לקרוביו, הוא אכזר. והביאור על פי פנימיות התורה, שהיכולת של בן אדם לתת לקרוביו את מה שהם צריכים, אין במובן נפשי, אין במובן כלכלי, זה רק לאחר שהוא נתן את זה לעצמו. אם הוא גומל נפשו איש חסד, הוא יכול גם להיות גומל קרוביו איש רחמים. מתי בן אדם מגיע למצב הלא טוב הזה, הכל כך כואב הזה, שנאמר עליו אוכר שערו אכזרי? שהוא מתעלה מהשלב הראשון שנקרא גומל נפשו איש חסד. בהסתכלות שטחית זה יכול להישמע כמו אגואיזם או נרקסיזם, ביטוי של עיסוק מופרז בעני. אבל בעומק, שבן אדם לומד למלא את נפשו, לחזק את נפשו, אז הוא איש חסד. ואז הוא מגלה, יש לו את כל הכוחות ואת כל האפשרויות להרחיב את מעגלי הנתינה. אחרי שבמעגל הראשון הוא נתן את מה שראוי. אז הזכרנו מקודם את החולם, להיות בקשר עם החלום. המשכנו אל הלוחם, שהלוחם יודע מתי להסתער ומתי לסגת, מתי להתאפק. גם הזכרנו, אני חוזר על זה, זה פרטים חשובים, שאיפוק במימד הגבוה של זה, זה התמרה ולא הדחקה. זה, אני יוצר את האנרגיה עכשיו למען אופק יותר גבוה ויותר ברור. אחרי זה הוזכר העניין, או אולי עכשיו נגיע לזה, של חומל ומוכל. יש שלב שבן אדם נושא עמו כעס רב על מי שפגע בו. והכעס הזה זה כעס שעוצר את האדם מלהתרומם עד כדי דימוי של כדור פורח, שיש בו את כל מה שצריך בשביל להתרומם. יש בו מעברי גז, מכשירי ניווט, חופת משי טובה, כל הדברים הטובים שאתם יודעים על כדורים פורחים. רק יש עוד דבר, יש כבל פלדה ש שמרתק אותו לאדמה, עד שהגיע הזמן להמריא. הרבה פעמים הכעס שיש לאדם זה כמו אותו כבל שעוצר אותו ומונע ממנו להמריא. ומי שרוצה להגשים את החלום, צריך לשחרר את הכעס. רק הביטוי צריך לא עוזר לאף אחד. גם אם אמרו לנו על כל מיני דברים, צריך. בסדר, צריך. אחד הפעמים, או בוא נאמר, שכשבן אדם מגלה שכל אותם עיכובים שהוא חווה בדרכו הם היו קריטיים להתפתחות האמיתית שלו או למה שהנסיבות גלגלו, הוא פתאום מסתכל אחרת על כל אותם עיכובים, בדיוק כמו שאנחנו רואים אצל יוסף, שכל מה שנראה לנו שהוא נופל מן הפח אל הפחת זה בשביל להביא אותו אל המקום הזה שהוא פנוי באמת להשפיע את הטוב שלו, שהוא פנוי באמת להביא את כל האור שהוא עוצר בתוכו, להביא אותו לעולם. וכעס גם בא, צריך לדעת, הרבה פעמים בחוויה של חוסר אונים. אולי ננסח את זה ככה. הדבר הכי חזק שיש באדם זה כוח הבחירה שלו. באמת, רמות הבחירה, הדרגות שיש בבריאה היו צריכים להיות כך, דומם, צומח, חי ובוחר. האדם מסיבות שונות נקרא מדבר, אבל במהות עיקר העניין שלו זה שהוא בוחר. כשבן אדם נמצא בחיים במצב של חוסר אונים, מה זה חוסר אונים? חוסר אונים זה מצב שהבחירה לא יכולה להתבטא. זה ביטוי חוסר אונים, שאין לו כוח לפעול במציאות. מה? אין לו אופציות שהוא יכול לפעול בהן. עכשיו, המשמעות של חוסר אונים מבחינה נפשית, רוחנית, שכביכול צורת האדם שבו לא בא לידי ביטוי. צורת האדם שבו כביכול נעקרת ממקומה. עיקר המשמעות של צורת האדם, מהות האדם הרוחנית, זה היותו בוחר. ולכן זה אחד הדברים שהכי קשה לבן אדם לשאת, זה את המצב שהוא לא יכול לבחור. זה בעצם חוסר אונים. והיות והוא לא יכול, זה בניגוד לטבע מהותו, לטבע נשמתו, שהוא לא בבחירה. אז בשלב הזה, במצבי חוסר אונים, אנשים נופלים או לכעס או להתמכרויות. כי זה בעצם מחזיר לבן אדם את הבחירה. כעס זה תחושה מדומה של כוח. תחושה, אני כועס עליך. זה תחושה מדומה, כי זה לא באמת כוח, אבל לצורך החוויה הרגעית זה כוח. והתמכרויות זה גם תחושה מדומה שהנה אני יכול לעשות לעצמי טוב. כי הרי חוסר אונים שאין לי אופציות להתקדם אל הטוב. בן אדם שכועס, הוא באותו רגע מרגיש שיש לו כוח. הנה הוא פועל, אני כועס עליך, אני משתמש באנרגיה כנגדך. זאת אומרת, הוא מרגיש שהבחירה פעילה. זה מלווה בתנועות ידיים, אולי לא ראית מתחת לשולחן, עשיתי ככה. חיים, חיים. מאוד חשוב להבין את המנגנון הזה, ש זה אחד המצבים הכי קשים מבחינה נפשית להתמודדות, מצב חוסר אונים. מצב חוסר אונים זה הפך צורת האדם, יכול הפך האור הרוחני שהקדוש ברוך הוא ברא בנו, ובגלל שבן אדם נמשך בכל זאת איכשהו להיות בתחושה שהוא מצליח לעשות משהו, אז זה או כעס או תאוות. אמרתי התמכרויות, אבל אותה דבר שייתן לי איזושהי תחושה של הנה אני עושה טוב לעצמי. גם ללכת למקרר זה באותה עת. יש אנשים שהולכים למקרר, יש אנשים שהולכים לאקסים שלהם, כל ה... במצבי חוסר אונים. יש עוד הרבה דוגמאות, אבל משום מה בהשגחה פרטית אלו הדוגמאות שיצאו לי עכשיו. ויש אפשרות אחרת. לכאורה כמו שזה תואר כאן, אז אין, אז איזה, בכל זאת אופציה חיובית יש. יש בחירה במובן של להסכים לקבל את מה שקורה. להסכים לקבל זה לא לוותר על החלום. להסכים לקבל את מה שקורה זה לא ייאוש. זה אומר שאם בהשגחה פרטית אני במצב כזה שאני לא יכול להתנגד למה שקורה, אז הבחירה שלי, בחירה לחזור לצורת האדם, זה לבחור להסכים לקבל את מה שיש. זה דיבור שאי אפשר לתפוס אותו בשמיעה ראשונה, אלא אם כן מישהו רושם את הדברים ויקרא אותם אחרי זה עוד פעם, וננסה להעמיק בדעתו למה הכוונה. ובזה חוזרת הבחירה. בזה חוזרת ההשגחה אל חיינו. רק שנזכור איך התחלנו לדבר על זה עכשיו, בהקשר של הכעס, באנו לדבר על שהחולם, שהפך להיות לוחם, בשביל להמשיך להגשים את חלומו צריך באיזשהו שלב להיות, להיות מוחל. ומוחל בעיקר זה על המקום שהיה כעס גדול. ויש עוד נקודה. שלראות, למרות שזה לא קל מה שאני אומר להגיד, לראות את מי שגרם לנו את הפך הטוב כשליח. בדיוק כמו עם הסיפור של יוסף, הוא בעצם מתקדם לקראת איזה ייעוד. ותנסו לשים לב לחוויה הזו בחיים, כשמגיעים מצבי חוסר אונים, מה קורה בתוכנו. בעיקר לשים לב שמצבי חוסר אונים, אפשר להפוך את זה ממש למנוע, רב עוצמה. זה לא להילחם בכעס וזה לא להילחם בתאוות. זה לנסות להיות בהסכמה למה שקורה. נקרא לזה הרכנת ראש. סוג של כניעה. זה סוג של כניעה לרצון השם שמתרחש עכשיו. כי אם אני כן יכול לפעול, אז אני אמור לפעול. על פה אנחנו מדברים שלפעול אי אפשר. אפשר או לחוס, או להתמכרויות ולתאוות. יש את האופציה האחרת, זו אופציה שמעצימה אותנו. ההרכנת ראש הזו, זו אותה הרכנת ראש של רבי עקיבא שספינתו טבעה. וכל אלו שסביבו לא שרדו. וכשהוא הגיע לחוף, שאלו אותו חבריו, איך הגעת, איך שרדת, אז הוא אמר, כל גל וגל שהגיע, נענתי לו בראשי. יכול לא התנגדתי לו. הורדתי ראש. הרכנתי ראש. ובמובן הזה שאנחנו מרכינים ראש בפני הגלים, כי אחרי זה הגל חולף, ואני פנוי להיות, להרכין ראש, זה להיות במיטבי כשהגל יחלוף. כשאני הולך על הכעס, הולך על ההתמכרויות, מכל מצב אפשר לתקן. באמת אין ייאוש, גם שבן אדם הגיע לאן שהגיע. איזה ביטוי עדין, רציתי לתאר את המצבים הכי אפלים, הסתפקנו בביטוי הגיע לאן שהגיע. מכל מצב אפשר לתקן, רק זה עוד זמן, והחלום הוא יקר לנו. אם אנחנו זוכים לעבור את המשבר הרגשי הכואב הזה, ללא הכעס וללא ההתמכרות, ולא בגלל שנלחמנו בכעס או בגלל שנלחמנו בהתמכרות, אלא שפנינו אל המקום הזה של מסכים לקבל, של מסכים להיות, כשחולף הגל. ומעניין שמשבר, בלשון הקודש, זה גם מושב הלידה, שמולים משהו מדי, על גם גלים. משבר זה גל, משברי ים. וגל, המשמעות שלו, בעיקר מה שמסמל הביטוי גל, שהוא לא רציף, שהוא גל. זאת אומרת שאם אני יודע להכיל את הגל, אני פנוי לאחריו להמשיך. אם אני לא יודע להכיל את הגל, אז לאחריו אני רק עסוק בלהשתקם, להכין את עצמי לקראת היציאה לדרך.